אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב, כל כבודן, יום הזיכרון לשואה. היום אין לנו את הפתיח הרגיל שלנו, ולכן ישבתי פה באולפן אחרי הצפירה, וחיכיתי וחיכיתי, ואז אמרו לי, יום השואה. היום אנחנו לא משמיעים את הפתיח הרגיל שלך, וכך גם הצלילים הכלליים של התוכנית היום. אפתח בכך שהיה לי קשה להגיע לתוכנית היום, בכלל יום השואה זה יום שאני חושבת שדי מגיל צעיר חומקת ממנו, פשוט מעדיפה פחות לקרוא, פחות לשמוע. אני גם יודעת שאני לא היחידה, יש לי המון חברות ומכרים שאני מכירה שפשוט מעדיפים ככה לחמוק מהיום הזה, למרות שהוא יום מאוד מאוד סמיך. אי אפשר באמת לגור במדינת ישראל, להיות יהודי ולהתעלם במרכאות מהסיפורים והזיכרונות והדור הזה שגם הולך ונעלם לנו לאט לאט. ואמרתי, שאלתי את עצמי כבן אדם מאמין, הקדוש ברוך הוא זימן לך תוכנית ביום השואה, ולא סתם ביום השואה, אלא בשעה הזו בין 10 ל-11, שבתחילתה יש גם צפירה. את לא בבית, את באולפן בשעה הזו. ונזכרתי שלפני כמה שבועות נפטר איזשהו בן אדם שאני מכירה, ונורא התלבטתי אם ללכת ללוויה או לא. שוב, עלה לי האוטומט הזה של עדיף אולי לא ללכת, אולי להישאר בבית, אבל זה ממש ממש ישב עליי הסיפור הזה, והתלבטתי, ואז דיברתי עם חברה שגם כן עברה טרגדיה דומה לפני כמה שנים, ואמרתי לה, מה את אומרת? מה את חושבת? אני צריכה ללכת, אני לא צריכה ללכת, אני נורא מפחדת, זה נורא קשה לי. והיא אמרה לי, תלכי גם בשבילה, זאת אומרת, אשתו של מי שזה, וגם בשביל עצמך. קודם כל, זה כל כך עושה טוב למי שלא עלינו נאלץ לקבור קרוב, לראות כמה אנשים שבאים להחזיק אותו ברגע הקשה, וגם למי למעגל הסביבתי שמגיע לנכוח ברגעים האלה, וזה הזכיר לי, היום נזכרתי בסיפור הזה, כי באמת הלכתי, ולהגיד אי אפשר להגיד, הלכתי ללוויה וזה עשה לי טוב, חס ושלום, אבל כן, לפעמים אנחנו נדרשים לעבור איזשהו משהו, אנחנו יכולים או לחמוק מזה, ואז זה כל הזמן יושב לנו בחלק האחורי של המוח, או פשוט, מה שנקרא, באומץ מסוים, לבוא ולהיכנס, להיות בזה, ולחוות את זה, ולתת מה שנקרא הכבוד גם לנשמה שלנו, וגם לנשמות שלהם. בסופו של דבר, דור שלם שבזכותו אנחנו כאן היום, במדינה, בארץ ישראל, ושזה לא יהיה לנו מובן מאליו. ואני חוזרת להיום, ליום השואה, ואני אומרת, ניסינו ככה בשעה הקרובה לתת מקום וכבוד באמת ליום הזה, לשמוע עדויות, למצוא את המקום האמוני של יום השואה והגבורה. בסופו של דבר, אנחנו מאמינים שכשאנשים עוברים דברים, בסופו של דבר, כמה שזה קשה לשמוע ולקרוא, יש לנו, הדור שלנו, של 2021, מה ללמוד מזה ולצמוח מזה, למרות שאין שום פרמטר של השוואה בין דברים שאנחנו עוברים למה שהם עברו, ועדיין. אנחנו נפתח עם סיפור מדהים של אמונה יהודית. הגברת שפרה מרוזוב היא שם מוכר מאוד בחסידות חב"ד. קודם כל, היא אשת חינוך, מרצה וכותבת, היא פעילה שהקימה ופיתחה יוזמות רבות. הגברת שפרה נולדה בהולנד, ואחרי כיבוש הנאצים, היא נשלחה כילדה למחנות, למחנות וסטרבורג וברגן ולזן, והיא כאן איתנו הבוקר. בוקר טוב, שפרה.
בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם.
איך את ביום הזה?
היום הזה בשבילי, בגלל שזה חודש, בגלל שעדיין חודש ניסן, אז לא כל כך מדבר אליי. אבל השואה הולך איתי יום יום, זה לא דבר שנשכח, ובכל דבר קטן נזכרים.
כן. אז באמת, אני הייתי שמחה ככה שתשתפי אותנו על ההורים שלך בסיפור של אמונה, שאני שומעת ולומדת שהם היו מדהימים.
נכון, נכון, נכון. אז קודם כל אני הייתי ילדה קטנה מאוד, וההורים היו אנשים באמת נפלאים. והלכתי אפילו עם טלאי לכיתה א', עם טלאי צהוב, ובדרך מאוד ארוכה אתה בית ספר יהודי,
כן.
אבל אני לא פחדתי מהטלאי, כי ההורים אמרו, לא רק אנחנו יודעים שאת יהודים, עכשיו כולם יודעים, תהי גאה, עכשיו כולם יודעים שאת יהודיה.
כן.
אז זה היה הצעת הראשון של באמת להחדיר בי את האמונה הזאת של להיות יהודי, זה משהו מיוחד. הייתי צריכה לדעת כל מיני דברים, הייתי צריכה לדעת בתור ילדה בכיתה א', לא רק את הכתובת ואת התאריך לידה ואת השמות של ההורים ואפילו את המספר הטלפון, את היום אני זוכרת, של הבית.
וואו.
שאם במקרה יתפסו אותך באמצע רחוב, אז את יכולה למסור את כל הפרטים האלה. טוב, אנחנו היינו בבית, חוץ מההורים, עוד שלושה אחים אחריי, וגם אמא הייתה בהיריון.
כן.
עכשיו, בשלב מסוים לקחו אותנו מהבית, ושלחו אותנו, כמו שאת אמרת, למחנה בתוך הולנד, וסטרבורג.
כן.
שם התנאים היו עוד איכשהו. אנחנו היינו שם כמו...
היית בכיתה א' אז? או שזה היה אחר כך?
בכיתה א', כן. אז שם כבר לא היה בית ספר.
ברור.
שם רק שיחקנו בתוך החולות או במה שהיה שם, ולא עשינו שום דבר. שם היו המון המון ילדים, ואני חייבת לספר לך דבר שמדהים היה, משהו עצוב נורא, שכל, אנחנו היינו באיזה מין בית יתומים שם, ששם אספו את כל הילדים, לא, הם לא היו כולם יתומים,
כן.
אבל לפעמים הם התחבו אצל גויים ותפשו אותם, ואז הם נשלחו לבדם, והם הגיעו לשם, וכל יום שלישי בלילה, הלילה בין שני לשלישי, היו נכנסים גרמנים עם רשימות, והיו קוראים לשמות של כל מיני ילדים, והילדים לקחו את התרמיל שלהם. עכשיו, ילד בן שנתיים לא יכול לקחת את התרמיל שלו, אז כן. ילד יותר גדול עוזר לו, גם אם זה לא אח שלו, וכך הם יצאו מהצריף, ומשם הם לא חזרו. והמחזה הזה מלווה אותי בעצם כל החיים. אמא הייתה בהיריון.
הפחד שיקראו את השם שלך כל פעם.
אני לא יודעת אם זה היה, לא יודעת, אבל אני כל הזמן חושבת על זה. עכשיו, אם הילדה בתוך המחנה הזה, בלי תנאים, ונולד לה בן, ונתנו להם שם עוד סמלי, קראו לו ברוך נחמיה. ונחמיה היה בן חודש, הוא נפטר מחוסר תנאים שם. אז מה עושה האמא במחנה ריכוז? עם שלושה ילדים קטנים, עם ארבעה ילדים קטנים, ואחרי לידה לא מוצלחת.
מה עושה?
הוא היה רק בן החודש שהוא נפטר.
כן.
היא חיפשה שני ילדים זרים והעניקה אותם.
וואו.
איזה גיבורה זאת.
מדהים.
במקום את המעט אוכל.
במקום להתאבל.
לחלק לעצמה, היא לקחה שני ילדים שעת יום אותה, היא לא יודע מיהם, בן ובת.
איזה חסד.
וככה היא הצילה את חייהם. זה דבר אחד. אנחנו היינו כעשרה חודשים שם, ואז נשלחנו לברגן בלזן. היינו הקבוצה הראשונה שהגיעה לשם. אני זוכרת שהייתי צריכה ללכת ברגל, כי הייתי כבר גדולה, כן? הייתי כבר בת שש.
כן.
מאיפה שהורידו אותנו, עד המחנה, וזה היה בחודש אדר או שבט, באדר. ושלק, והלכתי עם אבא ואת אמא ואת כל הילדים הקטנים זרקו באיזה מסעית סגורה ללך חלונות. וסיפרו לי אחר כך שהיו שם אמא שלי ועוד אמא אחת עם כל הפיצקלח האלה, התחילו לשיר שירים, ובין השיר הכי מוצלח שם היה, אשרינו מטוף חלקנו.
וואו.
איך אפשר לשיר דבר כזה? איזה גיבורות היו אמאות שלנו. אני הלכתי ברגל עם השלק ועם הכלבים ועם הכללות של ימח שמם אנשי האס-אס הגרמנים. והבנתי שאנחנו לא הולכים לאיזה מקום יפה. הגענו למחנה, זה סיוט אחד גדול. לא היה שם מספיק מים בשביל להתרחץ, לא די שלא, בקושי בשביל לשתות. לחם קיבלנו כל יום, איזה שתי פרוסות, והאוכל היחיד, האוכל היה ממש קשה על המדרי, כי לא היה כלום. מים עם טיפ-טיפה, כמה תפוחי אדמה,
כן.
וכל רבי. אנחנו אכלנו כל הזמן מים עם כל רבי, וזה לא היה מבושל עד הסוף. זה, לקראת סוף הזמן בברגנברג זה רק היה המים עם הכל רבי, בלי תפוחי אדמה. זה היה ברגנברג, אנחנו השתממנו, לא עשינו שום דבר, אבא עבד. כל ליל שבת ישבנו, המיטות היו שם שלוש קומות. ולא רק שלוש קומות, והיו צמודות שתי מיטות ביחד. ובכל מיטה שתי נשים.
כן.
אז את יכולה לתאר כמה היה הצפיפות הזאת. אז זה הביא לנו לכל מיני חרקים, לקינים ולפרושים, ולא היו מים בשביל להתרחץ. אז זה לא היה בדיוק תענוג.
אני חייבת לשאול אותך, קודם כל אני נפעמת מהזיכרון שלך. אני צעירה ממך ב-5-6 שנים נגיד, ואני לא זוכרת דברים מכיתה א', את זוכרת ברמה של באיזה יום הגרמנים, אז פשוט מדהים, מדהים, בלי עין הרע. אני באמת רוצה לשאול אותך, אפרופו ילדים, בדיוק היום דיברתי עם חברות על זה שהמורשת הזאת לדור הצעיר, אנחנו כילדים באמת גדלנו, המורות שלנו בחלקם היו ניצולות שואה, אנחנו באמת דור שממש גדלנו בצמידות לדור שלכם. איך את רואה היום את הדור הצעיר, את הנכדים, את הנינים שיהיו בריאים, איך אנחנו באמת, אני מרגישה שיש לנו איזשהו תפקיד לקחת את סיפורי הגבורה הללו ולהעביר אותם, את יודעת, כבר לדור שהוא, זאת אומרת, אנחנו נצטרך לספר את זה הלאה, וכמו שאת מספרת עכשיו וכל כך מרגשת, איך את רואה את זה היום?
תראי, קודם כל יש לנו נוער נפלא, ואנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו מבינים את הנוער הזה של היום. יש לי ברוך השם נכדים ונינים, והראש שלהם אחר, ואני מתארת לי שהסבתא והסבא שלי אמרו אותו דבר עלינו, שהראש שלנו אחר.
כן.
מה שאנחנו צריכים להכניס להם באמת את האמונה התמימה הזאת. כי אם יש אמונה, אז יש גם שלוות נפש.
נכון.
בדיוק קראתי את זה אצל רבי באיזה מקום, באיזה מכתב, שיש לנו שלווה. אנחנו יודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להסביר את השואה. ממש לא. אבל להחזיק מעמד בכל מה ששייך ליהדות ולתפילה, ואם ישבתי על המיטה של אמא שלי בליל שבת, והיא שרה איתי לחד דודי, וקיבלנו אז ממתק. אז נכון, הממתק לא היה בדיוק כמו הפסק זמן הענק,
כן.
של היום, אבל היה חתיכה פיצקלה של,
של
הקצה של הלחם.
כן.
לא, אפילו לא מתוק. אבל זה היה שווה, כי ידענו, זהו. ואמא שלי אף פעם לא הורידה את הכישוי ראש. היא לא הייתה יחידה.
וואו.
ואם אני רוצה לספר עוד משהו יפה על אמא שלי, אמרתם שלנו, לא היה לנו מים להתרחץ. אבל יום אחד החליטו שכל אנשים הולכים להתרחץ, והריצו אותנו לאיזה מקום רחוק מאוד, ושם היה, היו מקלחות.
כן.
ואם אמרתי, תכנסי, תתרחצי, טוב, את האמת היא שמאוד פחדתי שראיתי נשים ערומות וכל כך רזות, זה היה מפחיד פשוט לראות. אבל אמא ישבה בחוץ על הספסל, עם עוד כמה נשים, ואני אומרת, אמא, נו, מה איתך? למה את לא מתרחצת? היא אומרת, את יודעת איזה יום היום? היום יום כיפור. ביום כיפור לא מתרחצים. אז גם אחרי שנה וחצי אני לא צריכה להתרחץ. איזה גבורה, איזה גבורה, איזה אמא אמיתית, והיא לא הייתה יחידה. ואני זוכרת עוד, יש זוכרת הרבה דברים, אבל אי אפשר לספר את הכל היום.
נכון.
שבשלב מסוים עברתי לצריפים של אבא. אמא הייתה כל כך חלשה, אז ישנתי במיטה יחד עם אבא. ובבוקר מוקדם, לפני שהגברים הלכו לעבודה, הם עמדו ממש עם הנץ, הם עמדו בחוץ להתפלל. והתפללו, טלית ותפילים, בתוך הרגליים, בתוך השלג. עכשיו, היה חוק במחנה שאם בא מישהו, אחת מאנשי אס-אס, הקצינים, אז צריך להצדיע לו.
כן.
וימח שמו. טוב, כן. אנשים עמדו ב-18, מכיוון כמובן לירושלים, ופתאום זה, ימח שמו בא מאחורנית.
וצריך להצדיע.
ומתחיל לצעוק, וצריך להצדיע. והחברה לא הצדיעו, האנשים האלה לא הצדיעו. כשהם גמרו להתפלל, הוא צעק להם, אז אחר יצא מהשורה הזאת ואומר להם, הוא אומר, למה לא הצדעת? לא ראית אותי? אז הוא אומר, אם אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים אותך.
וואו.
והוא הסתובב והלך. כשיהודי אומר את האמת, את האמת אמיתית היהודית, אז הרשע הכי גדול נשבר.
וואו, כל כך מרגש. את יודעת, אני בדרך כלל נורא נורא מתערבת למרואיינים שלי, אבל אצלך אני פשוט יושבת בשקט המומה, וכל כך מודה לך על המילים האלה ועל האמונה באמת. רציתי נורא לשאול אותך.
כן, תשאלי.
לא, רציתי באמת לשאול אותך, האם אפשר לצאת מכזו זוועה עם שיעור, ואני אפילו לא צריכה לשאול את השאלה, כי את עונה על זה בלי שאני אשאל, על השיעור החזק הזה באמונה, שהוא יותר חזק מהכל, מסתבר.
כן. האמונה הזאת שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, זה קיבלתי עם חלף אם.
כן.
ואני אומרת, הזכות הזאת היה, כן, חייבת עוד לספר לך משהו קטן. כשאנחנו יצאנו מהבית, היה ירח. ואת יודעת שילדים קטנים הולכים ברחוב, רואים שהירח הולך איתם. עכשיו, בהולנד, באירופה, בכלל זה כל כך מעונן שם, אז לא כל יום רואים את הירח כמו בארץ. אז כשנסענו לווסטרבורג, ירח הלך איתנו.
כן.
ואחר כך, כשהיינו בברגנברג, שוב ראינו את הירח. אז אמא אמרה, זה אותו ירח. ותדעי לך, שפרה, שאותו ירח יביא אותך לארץ ישראל. אנחנו הולכים איתו לארץ ישראל. אז זה מה שידעתי. אנחנו הולכים לארץ ישראל. ותאמיני לי, שאני רואה את הירח, אני תמיד אומרת, איי, אמא, את צדקת. הירח בא איתי, והזכות לחיות כאן בארץ ישראל, ולעשות כאן ארץ ישראל, כמו שהרבי אומר, זה דבר גדול. ולכן אני ממש יכולה להיות בהתפעלות מכל יופי ומכל דבר שיש בארץ ישראל. יש לנו עם נפלא, ואין לך מה לדאוג על הנוער שלנו, הנוער בסדר, הוא מחפש את דרכו בצורה אחרת, אבל הוא בסדר והוא יהיה בסדר, ונקווה למשיח, תכף ומיד ממש.
שפרה מרוזוב, ממש ממש תודה על הזמן שלך ועל המילים, ואני מאחלת לך בריאות, והמון המון נחת יהודי. נחת יהודי חסידי.
חסידי,
כן,
בסדר.
כן, את רואה אני מדייקת, עד 120.
לא, אני לא באה מבית חסידי, אנחנו לא היינו חסידים בבית, לא ידענו אפילו את המילה חב"ד ולא לובביץ', ואבא שלי שמע את המילה טניה רק בברגנברג, זה בפעם הראשונה.
מה את אומרת?
כן, אבל משפחה יהודית, שורשית, עם כל מה שצריך. ברוך השם, זכיתי, זכיתי, וגם האחים שלי זכו לזה.
זכינו גם ש... אנחנו לארח אותך, שפרה.
וזהו.
תודה
אגב,
רבה.
לא מכירים כן. אותי כל כך בתור שם מרוזוב, יותר מכירים אותי בשם גולובוביץ', אבל זה דבר סיפור אחר.
כן, נשמור משהו בעזרת השם לשנה הבאה בבריאות איתנה.
לא, בשנה הבאה אנחנו בירושלים.
אנחנו בירושלים, צודקת.
ודאי,
צודקת,
ודאי.
וכולם יחזרו. תודה רבה, שפרה.
בבקשה, רק שמחות.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה כאן בכל כבודן. רגע לפני שנפנה למרואיינת הבאה, קיבלתי שיר קצר ויפה. לא יודעת אם זה שיר, קטע קצר ויפה של נועם חורב. אפרופו אמונה בשואה. וכששאלתי את סבא בסוף היום, איך אתה עדיין מאמין באלוקים אחרי שחזרת מאותו הגיהנום, אחרי כל המוות שראית בחיים? הוא הצמיד בבת אחת את הכיפה אל הראש והתקרב אליי לאט בזהירות כדי ללחוש. אם חס ושלום אתייצב שוב מול שערי הגיהנום והזדקק להינצל, אני רוצה שיהיה לי למי להתפלל. המון מכונים פועלים לשימור זכר השואה, אפרופו שיחתי עם שפרה, על באמת הדור הצעיר. כל אחד עושה את זה מהכיוון ומהצד שלו, כי זה באמת דור שלאט לאט נעלם לנו. אבל יש מכון מיוחד בבני ברק שנקרא גנזך קידוש השם, שבאמת עושה איזושהי את הפעילות הזו מזווית קצת אחרת, זווית שומרת תורה ומצוות, ואני אומרת בוקר טוב לחווה טורץ, חברה בצוות ההכשרה של גנזך קידוש השם, מכון לתיעוד. בוקר טוב, חווה.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה, ביום כזה מאורהר, מאורהר מאוד.
באמת, את יודעת, זה מיד זורק אותי לשאלה, כשאני למדתי בבני ברק, בבית יעקב באמת, אז ההתייחסות ליום הזה הייתה ככה קצת אמביוולנטית. זאת אומרת, מצד אחד עמדנו באמת בצפירה, ואמרנו תהילים יחד עם הצפירה, אבל מצד שני כל הזמן נאמר לנו שקודם כל אנחנו כל השנה מתייחסים לזה, זאת אומרת, זה לא היום המיוחד הזה שרק בו אנחנו זוכרים. ומצד שני, באמת, המון מאיתנו, דור שני, שלישי, לשואה. זה משהו שאנחנו באמת חיים איתו ביום-יום. ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה הזווית של המכון שבו את חברה? הזווית המיוחדת.
בהחלט, אני ממש ממש אשמח לענות לך. ראשית, אני רק רגע אתייחס לשאלתך, הרבה פעמים שואלים איך הציבור החרדי מנציח את השואה.
כן.
ואני תמיד מציעה לכל השואלים לעשות סיור קטן בבני ברק, בירושלים, באשדוד, לקרוא את שמות הרחובות, נכון. לקרוא את שמות הישיבות, לקרוא את שמות הכוללים. היהדות החרדית מנציחה יום-יום, שעה-שעה, ואני אומרת, תמיד סיור אחד קל מספיק לנו כדי ללמוד עד כמה הנושא של ההנצחה הוא בעצם ב-DNA שלנו ובהוויית חיינו.
כן.
אם אנחנו מדברים על גנזך קידוש השם, שהקים אותו הרב משה פרגר, שהיה עיתונאי, סופר, חוקר, הוא היה אדם מאוד מיוחד, והייתה לו מטרה מוצהרת כשהוא הקים את המקום הזה, והמטרה הזאת נשמרה ונשמרת הרבה מאוד שנים גם לאחר שהוא לא מנהל את המקום ולא חי, והוא אמר, אנחנו רוצים לספר את הסיפור של היהדות החרדית, אבל אנחנו קודם כל נתחיל מהחיים שהיו. אדם לא מתאבל על מה שעבד אם הוא לא מכיר את מה שהיה.
נכון.
ולכן הגנזך קודם כל עוסק בשימור ותיעוד של החיים היהודים בכל קהילות ישראל, בכל התפוצות, ויש לו מאגר עשיר מאוד, גם של חומרים, של תיעוד, כתוב וויזואלי, ותיעוד. אנחנו מזמינים תלמידים, חוקרים, מורים וגם קבוצות, ובתקווה ובתפילה שמגבלות הקורונה כבר יתירו לנו שוב להתקהל,
כן.
לבוא ובאמת להשתמש בחומרים של הגנזך, כי הם מאוד מאוד מיוחדים. הגנזך הוא גנזך פעיל, סליחה, זאת אומרת, הוא לא רק אוגר מסמכים, אלא יש צוותי הדרכה וצוותי פיתוח, שהם לוקחים את המסמכים האלה והופכים אותם לערכות למידה, לערכות הוראה, מאוד נגישות, מאוד ברורות. אנחנו לוקחים בחשבון שהדור הצעיר, כולל של המורים,
כן.
הרבה פעמים אומרים לי, אני מאוד רוצה להתייחס וללמד, אבל אני לא באמת מספיק יודע.
נכון.
ואני לא, ואין לי את היכולת. לכן הערכות ההוראה האלה, יחידות ההוראה האלה, הן מאוד מאוד ברורות, מונגשות. יש צוות הדרכה שמוכן גם להסביר. ולכן אני רואה באמת את הייחוד שלו בזה שהוא דינמי. כל הזמן מפיק חומרים, כל הזמן מייצא את המידע הזה בצורה מאוד מאוד נגישה, כי אנחנו לוקחים בחשבון את הדור ואת המגבלות שלו.
מאיפה באמת מגיעים החומרים?
אז אני כבר אתייחס מאיפה מגיעים החומרים. אני רק אשלים ואומר לך שהוא לא רק עוסק בשימור החיים היהודים שלפני המלחמה, אלא הוא נותן פה לסיפורה של היהדות החרדית בתקופת המלחמה, בכל האזורים שלה. ואיך הוא עושה את זה? בכמה וכמה אופנים. ראשית, בשנים הקדומות כמובן, באמצעות של תיעוד, אנשים תיעדו, כתבו, שימרו ותיעדו, אבל בשנים, הייתי אומרת, ב-20 השנה האחרונות, גנזך קידוש השם יש לו מפעל עדויות מאוד מאוד גדול, ויזואלי. הוא נוסד בהתחלה כמובן עם הפרויקט הגדול של ספילברג. תיעוד ויזואלי של, אני הייתי אומרת לך, אלפי אלפי שעות.
כן.
ושוב, מתוך הבנה שאי אפשר להראות לתלמידים אלפי שעות או מאות שעות.
צריך לערוך את זה.
יש צוות שעוסק ויש אתר של הגנזך. אגב, אפשר להיכנס ולראות קליפים. אנחנו לוקחים קטעים מאוד מאוד ממוקדים.
כן.
סביב נושא, סביב אדם. לפעמים זה יכול להיות קליפ של דקה וחצי, לפעמים זה סרטון של 20 דקות.
מדהים.
אבל תמיד סביב נושא מסוים. זה יכול להיות חגים, שבת, עבר, סיפור הצלה מאוד מיוחד, סיפור מפגש מאוד מיוחד, אבל מאוד מאוד ממוקד, כן. כדי שזה יהיה נגיש, קליט. שוב, כל הזמן הנושא הזה של שימור הזיכרון, לצד השאלה איך אתה עושה את זה.
חווה, אני באמת רוצה לשאול אותך ברמה האישית שלך. שתי שאלות. זאת אומרת, אני אתחיל מהשאלה של האם את זוכרת ככה בעבודה שלך שנתקלת באיזשהו סיפור שאמרת, וואו, אני לא יודעת אם להגיד, כל העבודה שלי פה שווה את הסיפור הזה, אבל באמת משהו שנגע בך ברמה האישית, והשאלה הנוספת היא באמת איפה כל העבודה הזאת, עבודת הקודש הזו, פוגשת אותך ברמה האישית, האם יש לך איזושהי נגיעה?
אז אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, למרות שיש סדר בחיים, בסדר
אני מאוד
השאלות,
אוהבת שאת דידקטית, ואת ממש ככה זוכה, עונה לי ב...
כן, תמיד צריך לזכור, את יודעת, תמיד שואלים אותי, היית מורה, את מורה.
מרגישים את זה, כן.
אז אני אתחיל קודם כל בשאלה הראשונה, אני ילידת הארץ, אבא שלי יליד הארץ, אמא שלי באה מאירופה, מאזור שלא עבר את המלחמה, אבל את יודעת, עם זאת, ההוויה שלי והאופן שבו גדלתי בארץ ישראל, אני תמיד אומרת, אני לא יודעת, אני לא דור שני, אבל בחוויה שלי אני דור שני.
כן.
זה תלוי איפה
סביבתי,
גרת.
סביבתי,
נכון. תלוי, אני תמיד אומרת, הדור שלי לא זקוק לזה שילמדו אותו. זה ב-DNA שלנו, נכון. אלו היו השכנים שלנו. זאת הייתה החברה שלנו, היו לי הרבה מאוד חברות שלא היו להם סבא וסבתא, והייתי מאוד מאוד ערנית לסביבה שלי. כשהייתי ילדה, סיפורים על השואה שקראתי היו של זריצקי, של פראגר, כן. את יודעת, אבל זאת ציפורת, זה לא באמת, נכון. זה לא היסטוריה, זה לא מעוגן ברצף ההיסטורי, ומתוך זה שמאוד אהבתי ספרות, למדתי ולימדתי ספרות, פניתי גם ללמוד, אבל אני חייבת לומר לך, איך בכל זאת הגעתי לנושא הזה? הייתי אישה מאוד צעירה, כשפתחתי את עיתון המודיע, וראיתי מודעה קטנה, שמחפשים מראיינים, אז נפתחה עמותה להיסטוריה ויזואלית של ספילברג, פנתה ואמרה, מחפשים מראיינים שדוברים יידיש, אנגלית ועברית, ויש קורס הכשרה בבית התפוצות, באותם ימים קו 45 נסע לבית התפוצות, עליתי עליו והייתי בטוחה שאני אראה שם את כל בני ברק, מי לא קראת המודעה, אבל מסתבר שלא היו שם רבים, ולראשונה אז זה היכה בי שכל מה שאני יודעת על השואה זה דרך הסיפורים המאוד מאוד מאוד מרגשים, אבל אני לא מכירה את האנשים, אני לא מכירה את ההיסטוריה בצורה מאוד מאוד סדורה, אני לא מכירה את התיעוד, ודווקא דרך מפעל התיעוד שנחשפתי אליו, את יודעת שהוא הטיל אותי בבת אחת, אל האנשים, אל החוויה שלהם, והמפגש הראשוני מהאנשים האלה החזיר אותי, אמרתי, רגע, לפני שאת ממשיכה בכל זה, לכי תלמדי, לכי תביני, לכי תכירי את המפות, את האירועים. ואז הייתי שם מאוד צעירה והתחלתי לראיין ביידיש דווקא. זה היה בשיקון ויז'ניץ, אני זוכרת אפילו את שמו של האדם, שהלכתי לראיין אותו, והייתי מאוד מאוד נרגשת ולמדתי קודם כמובן את האזור שממנו הוא בא. וישבה שם הבת שלו, ואחרי שסיימנו, היא ניגשה אליי ואמרה לי, את יודעת, זאת הייתה פעם הראשונה ששמעתי את הסיפור של אבא שלי. דווקא כשהוא ישב מול אדם שהוא לא בן המשפחה שלו, שהוא כן דובר יידי, שדובר את השפה, ואפילו בני והוויז'ניצאי שממנו הוא בא,
כן.
והקשיב לסיפור על הרבא שלו, ועל הירה שלו, ועל הקהילה נכון. שלו, אבל זאת הייתה פעם הראשונה, ואני שמעתי את הסיפור הזה מהצד. אבל אם את שואלת אותי על הסיפור שטלטל אותי, אז אני אומר לך.
כן.
ראיינתי אישה בבני ברק, גם ממוצא הונגרי, וחשוב לומר שהיא ממוצא הונגרי, משום שהיא לא הייתה תלמידת בית יעקב, והונגריה בית יעקב לא נכנס בשלב ההוא, והיא כן. אמרה לי, אני לא הכרתי מה זה להיות תלמידת בית יעקב, או ילדת בית יעקב, והיא אומרת, אני הייתי במחנות, ופגשתי שם את קבוצת הבנות המפורסמת של בית יעקב, תראית הצנר שבת, אותה קבוצה מפורסמת,
כן.
והתבוננתי בקבוצה הזאת, ואז ראיתי את אחת הבנות ניגשת אל המדריכה ונותנת לה את חתיכת הלחם. הלו קיבלו הקצבה של לחם, נכון. והייתה לה אסיר ברירה או לטרוף אותו באותו היום, ואז לא הייתה לו יכולת להתקיים בימים האחרים, או לפרוס אותו לפרוסות, ואז כל יום מעט. ניגשה אותה נערה אל אותה מדריכה ואמרה לה, קחי את אותה כיכר לחם שלי, כי אני לא סומכת על עצמי שאני לא אוכל אותה באותו יום, אבל עלייך שהייתה מורעבת באותה מידה, אני סומכת שאת תפרסי את הפרוסות האלו לחלקים שווים, תתני לי כל יום כדי שאוכל לחיות.
וואו.
אז היא אומרת, כשהסתכלתי על האירוע הזה, כשאנחנו מדברים עליו בתוך אותה מאפליה, כן, של באותם ימים שהמילה רע ופחד שאנחנו היום משתמשים הן ממש לא רלוונטיות, והבנתי מה זה להיות בת בית יעקב, שאפשר לסמוך עליה, שהיא תחלק את הלחם של החברה ותעזור לה בעצם לשרוד. שמעתי הרבה סיפורים, אבל אני לא יודעת, הסיפור הזה הולך איתי.
חברות ואחריות.
חברות ואחריות וחינוך.
כן.
ומשמעת עצמית. הצילות, גדלות נפש, תקראי לזה איך שאת רוצה. זה בסדר.
מדהים. חווה טורץ, תודה רבה על עבודת הקודש שלך, שבאמת זה לדורות. זה באמת באמת לדורות.
ואני אומרת לך ולכל מי שעוסק בזה, לספר את הסיפור זאת שליחות, אבל חשוב מאוד גם לספר את הסיפור של כל אדם.
נכון.
אין סיפור אחד לשואה.
נכון.
כל אחד זה הסיפור שלו.
מדהים. הגברת חווה טורץ, חברה בצוות ההכשרה של גנזך קידוש השם. תודה רבה.
שלום, שלום.
אתם על כל כבודם, אנחנו פה עד השעה 11, משדר מיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. מיד עם תום מלחמת העולם השנייה, עם ישראל כמו עם ישראל התחיל לקום מהאפר ולבנות מחדש, איש איש ודרכו שלו, אבות שמצאו את ילדיהם מחדש, בני זוג שנפגשו וגם כאלה, לצערנו הרב, שבאמת איבדו את כל משפחתם אבל בנו משפחה חדשה. גם כציבור העם קם, גם מבחינה גשמית, הקמת המדינה, וגם מבחינה רוחנית, הקמת עולם התורה, הישיבות, החצרות החסידיות ובתי הכנסת. איתנו דוקטור שלמה טיקוצ'ינסקי, חוקר יהדות מזרח אירופה. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אז באמת הייתי שמחה לשמוע על הפן הרוחני הזה של, לא יודעת אם הייתי אומרת, הקמת עולם התורה כמו שחזור אולי, והייתי שמחה לשמוע ממך על סיפורו באמת של הרב כהנמן, זכר צדיק לברכה, שחולל פה מהפכה בעיר בני ברק, בה אני גרה אגב.
אהה, טוב, אוקיי, טוב, אז קודם כל באמת, החרדים והשואה, והחרדים והשואה והרב כהנמן, באמת יש לו מקום מרכזי מאוד, הרב יוסף שלמה כהנמן מפוניביז', הוא למעשה היה הרב של העיר פוניביז', לפני המלחמה, וגם חבר בפרלמנט הליטאי, וגם ראש ישיבה והכל. והוא נמצא למעשה במוקד בחזית זיכרון השואה החרדי, בגלל שהוא עלה לארץ בדיוק ממש ערב המלחמה, היו לו מחשבות להציל את הישיבה ואת הקהילה שלו, ובסוף זה לא הצליח.
Mm-hmm.
אז ברגע שהוא הגיע כאן לארץ, הוא מיד פתח, עוד תוך כדי שואה, הוא פתח בשחזור ושיקום, הישיבה שלו, ולאחר מכן זה הפך למפעל גדול שהוא חלם על שיקום הישיבות הליטאיות בכלל אחרי השואה.
כן.
אז לכן כל המהות של ישיבת פוניביז' למעשה זה בצל השואה. הוא הסתובב כאן בארץ מדוכא מאוד והתחיל מאפס. את כל מפעל חייו שהיה שם נעלם, ועכשיו הוא צריך להתחיל מאפס, והוא חלם על 18 ישיבות.
וואו.
בארץ ישראל, וכולם מסתכלו עליו כמו שהסתובב לבורג, מה אתה הוזה הזיות? Mm-hmm. איזה בחורים הלכו לישיבות פה בכלל בארץ ישראל?
כן.
אבל הוא דיבר על שחזור ושיקום עולם התורה, בתוך זה, בתוך שתם שיקום ושחזור, והקמת מפעל זיכרון ליהדות קליטה באופן כללי.
בלי לדעת בכלל מה קורה באירופה.
בלי לדעת מה קרה, כן, אבל לאט לאט תראי, יהדות קליטה הושמדה בקיץ 41, ואז לאט לאט התחילו להגיע ידיעות לארץ ישראל, והוא היה מאוד שבור, אפילו לא ידע מה קורה עם המשפחה שלו הקרובה, האישה mm-hmm. ובן ותלמידים והכל. אחרי זה הוא פתח באמת בשורה של מפעלי הנצחה, בסופו של דבר נשארה רק הישיבה, אבל הוא הקים בניין על יד הישיבה שנקרא אוהל קדושים, שזה יהיה למעשה מוזיאון ליהדות קליטה שחרבה.
כן.
והוא הוציא אלונים ועשה כינוסים, יום חפזיים בסיוון, יום הזיכרון שנקבע ליהדות קליטה שהושמדה, כי זה רוב יהודי ליטא הרי הושמדו בבורות, בשדות, מחוץ לערים שלהם. אז היום הזה נקבע לזכר יהדות ליטא, ובימים האלה תמיד הוא עשה כל שנה כנס וזיכרון. ואגב, הוא שיתף גם לא יהודים דתיים.
כן.
הוא שיתף את כולם במפעל הזיכרון הזה. הרב כהנמן ידע לשתף אנשים לא דתיים, מפייניקים גמורים, ואנשים שבוגרי קהילות ליטא, הוא יתרים אותם למפעלים שלו.
זהו, זה המון היה... כסף באמת, להקים מאפס.
כן, הוא היה מיוחד מאוד בעניין הזה. תראי, באמת, הוא גם היה חלק מהעניין הציוני. זה צריך להגיד, למרות שהוא גדול בתורה חרדי, אבל בתוך תוכו הוא האמין באמת שהפתרון היחיד זה שתהיה מדינה ליהודים, והוא ראה במדינת ישראל יעד קדוש. שזה המקום היחיד שיאפשר שיקום לעולם התורה שחרב. באמת, והוא דיבר על עולם התורה. עכשיו, הוא באמת החלוץ, אפשר לומר, בציבור הליטאי. היו עוד אדמו"רים, שהתחילו, אבל לא במהלך השואה כמוהו, אלא אחרי השואה, לשקם את החצרות שלהם, ולקרוא להם בשמות, באותם שמות שהיה קודם. בכלל, באופן כללי, הזיכרון השואה טבוע עמוק עמוק באתוס החרדי, בחינוך, בחוויה.
לאו דווקא סביב יום השואה.
ולאו דווקא סביב יום השואה. תראי, השואה זה השבר הגדול של היהדות החרדית, אין ספק, והיהדות החרדית עסקת מאז, בהקמת מסגרות לזכר ולהמשך, מה שהיה שם. כמובן, לפי התודעה החרדית. כן. יש בזה הרבה אידיאליזציה, יש הרבה מיתוסים. אני זוכר בילדותי, היה אלון שקראו לו בית יעקב, ירחון, שמי שמעיין בו עד היום רואה עד כמה הוא היה ספוג בחינוך הבנות החרדיות בשנות ה-40, ה-50, ה-60, על זיכרון השואה. מוישה פרגר,
כן.
הסופר החרדי המפורסם, שם במוקד מפעל חייו את זיכרון השואה. אגב, הוא גם היה חבר הנהלת יד ושם ועוד.
כן.
ודוד זריצקי הסופר, וגירשט, ועוד הרבה סופרים חרדים, קשת של סופרים חרדים, הנחילו את השואה לנוער החרדי, הצברי שגדל בארץ, מאוד חזק. אבל עם הרבה הרבה אידיאליזציה. בוא נאמר, ציירו את יהדות מזרח אירופה כאילו כולה הייתה חרדית, כולה הייתה
כן,
רק שומרי תורה.
ואנחנו צריכים לחזור לשם.
כן, ואנחנו יודעים שזיכרון מתעצב עם השנים לפי אתוס עכשווי. ככה זה עובד. אבל תשמעי, יש מפעלים יפים. המפעל אלה הזכרה, הוצאת נצח. אני יודע מה, באמת, מפעלים של זיכרון. הרבה מאוד אבל, אבל גדול מאוד, יחד עם שחזור הזיכרון, שמה שהיה שם, לא ישוב, אבל ננסה איכשהו לשחזר אותו. כולם היו רבנים, כולם היו צדיקים, כולם היו לומדי תורה. טוב. חלק באמת משיקום, באמת, האתוס של שהיום במדינת ישראל, שכולם צריכים ללכת לישיבות, ללמוד תורה, וזה, זה באמת ציור מסוים מאוד, ולא ממש לא מדויק של מה שהיה לפני השואה. אז בוא נאמר ככה, לסיכום.
כן.
זיכרון השואה החרדי ומפעלי באמת הוא סוג של זיכרון נגדי. לזיכרון הציוני הממלכתי. ולכן יש להם בעיה עם יום השואה, שיש לו אופי ציוני.
כן.
להם, לחרדים יש זיכרון פרטי יותר, שהוא בעיקר ממוקד בעולם שקדם לשואה, ולאו דווקא בטראומה עצמה. שיקום הילודה היהודית, שזאת התשובה להיטלר. שיקום החצרות החסידיות, שיקום עולם התורה. זה בעצם מה שעומד במרכז יום השואה, או נקרא לזה אתוס השואה, זיכרון השואה החרדי.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה חושב שבאמת, לא שיש מנהיג אחד לציבור החרדי, אבל האם באמת הרב כהנמן, לו היה איתנו היום, היה יכול להגיד ניצחתי? ניצחתי את החלום הזה לשחזר?
כבר בחייו הוא אמר את זה, בוודאי. בחייו הוא כבר אמר את זה, כשורה שיש לו ישיבה גדולה וישיבה קטנה, ומוסדות של בתי אבות, ומפעל הנציבים, ופרויקט ירחי קלה, וכל מיני דברים, והוא קלט שרית הפליטה. הוא הראשון שקלט בישיבות בארץ את נוער שרית הפליטה, ילדי טהרן, ואז הוא קים להם בתי אבות בבני ברק. בוודאי, הוא כבר אז בחייו אמר, וואו, כמה שזה מהר הולך, וכמה סייעתא דשמיא, הוא לא האמין. והוא בכלל, גם אני זוכר, בישיבת פוניביץ' הוא אמר לתלמידים, אך, יש פה דור שבמובנים רבים עולה על קודמו אפילו.
מדהים.
ככה הוא אמר. אני יודע, זה אמירות כן, שידועות, שסיפרו לי אלו שעוד חיו ותלמידים שלו. תראי, השואה והחרדים עובר שינוי. זאת אומרת, באמת, הרבה שנים, כפי שתיארתי, בית יעקב, משה פרגר, והאתוסים והמיתוסים, והמיתוס של 93 הבנות, ועוד כל מיני דברים, וכן, ובית יעקב, כל הדברים הללו, לאט לאט, יש להם מקום, אבל המקום שלהם מתעמק, לדעתי, כמי שמתבונן היום מהצד, והחרדים היום עברו פאזה, הם משתלבים קצת, לפחות יותר ויותר, בחקר השואה.
נכון.
זה דבר מעניין. ליד ושם יש קורסים לחרדים, ויש קורסי הדרכות לחרדים.
בדיוק דיברנו עכשיו עם גנזך קידוש השם באמת בבני ברק.
בדיוק, יפה, כן. אסתר פאפשטיין את החלוצה של העניין הזה באמת. אבל, כן. אבל עוד רבים, רבים ורבות משתלבים בחקר השואה, ויודעים יותר ומכירים את התמונה הכללית יותר, ולאו דווקא ממוקדים בבכי ובאבל ובמיתוסים שהיו נחלת החרדיות בשנות ה-50. כן, כן. ובאמת, אין מה להגיד, יש פה איזה סוג של התקרבות, נקרא לזה ככה, בין הזיכרון החרדי שעד כה זיכרון נגדי, לבין הזיכרון הציוני הממלכתי, שמיוצג על ידי יד ושם והסביבה. יש התקרבות, יש התקרבות, וזה דבר מעניין, כי החרדיות משתנה, כי האפיקי הדעת והאפיקי העניין מתרחבים ומשתנים. ואני רואה בזה דבר מבורך, ויום אחד באמת, אולי באמת ברוחו של הרב מפוניביץ', ובזה נסיים, הוא באמת האמין גם במדינת ישראל וגם בעולם התורה, וחשב ששניהם עולים בקנה אחד, והתורה תשתקן רק כאן במדינת ישראל, לא באמריקה ולא בשום מקום אחר.
תודה רבה, דוקטור שלמה טיקוצ'ינסקי, חוקר יהדות מזרח אירופה, והלוואי שבאמת נמשיך לשמר את החלום והחזון שלו.
בבקשה, בבקשה, וישועות לכולם.
אמן, תודה רבה. האמת שקיוויתי שישאר לי ככה כמה דקות לקראת סוף התוכנית כדי לקרוא לכם קטע מתוך ספר שאני מאוד אוהבת. הספר נקרא "האדם מחפש משמעות" של ויקטור פרנקל, שהיה פסיכולוג, יהודי פסיכולוג ששרד את השואה. ספר מדהים, ממליצה עליו בחום. באמת מראה איך אפשר לעבור, לא שאני ממליצה לאף אחד לעבור זוועות אימים, אבל אפילו הרבה פחות מזוועות אימים באיזשהו מבט אופטימי. וכשקוראים את זה, אז אומרים, וואו, באמת, הכל אפשרי. וחיפשתי ככה כל מיני קטעים, ואמרתי, אוקיי, אני לא אתחרבש יותר מדי. הקטע שעלה לי, אני אקריא לכם, מתוך ספר מדהים, מדהים, מדהים. אותו יום, יום רע היה. בשעת המסדר הודיעו, כי מעתה יחשבו כמה וכמה פעולות כמעשה חבלה ועונשן. מיטה לאלתר בתלייה. בין המעשים האלה היו פשעים כגון גזירת פסים קטנים מן הסמיכות הישנות שלנו כדי להתקין מהם מגיני קרסוליים וגניבות פעוטות. כמה ימים קודם לכן, פרץ אסיר מורעב למחסן תפוחי אדמה וגנב ליטראות של תפוחי אדמה. הגניבה נתגלתה ואסירים אחדים זיהו את הפורץ. כשנודע הדבר לשלטונות המחנה, ציוו להסגיר לידיהם את האיש האשם ולא ימנע אוכל מכל יושבי המחנה ליום אחד. אין צריך לומר כי 2,500 האנשים בחרו ברעב. בערבו של אותו היום תענית, שכבנו בבקתות החומר שלנו מדוכדכים מאוד. לא דובר הרבה, ובכל מילה נסתננה נימה של רוגז. ואז, למרבה הצרה, קבעו האורות. מצב הרוח ירד לשפל המדרגה, אך זקן הבלוק היה איש חכם. הוא פתח בשיחה מאולתרת על מה שהיה בליבנו באותו רגע. הוא דיבר על החברים הרבים שמתו בימים האחרונים, בין שהוציאו נשמתם במחלות ובין שהתאבדו. אך הוא הזכיר גם מה שנראה לו כסיבה אמיתית למותם, הייאוש. הוא טען כי יש למצוא דרך למנוע בעתיד אנשים מלהגיע למצב חמור זה של אובדן תקווה. אותה שעה הצביע זקן הבלוק עליי ורמז לי כי אני אשיא להם עצה זו. סעדי במרומים לא חשתי את עצמי אז מוכן לתת הסברים פסיכולוגיים או לדרוש דרשות כדי להציע לחבריי מעין טיפול רפואי בנשמותיהם. רדתי מקור והייתי רעב, רגוז ועייף, אך היה עליי לעשות מאמץ ולנצל הזדמנות מיוחדת זו. דברי עידוד היו נחוצים עכשיו יותר מאי פעם. וכך פתחתי והזכרתי קודם את כל הנחמות הקטנות ביותר. אמרתי שאפילו באירופה זו, שבחורף השישי של מלחמת העולם השנייה, לא היה מצבנו הגרוע ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אמרתי כי כל אחד ואחד מאיתנו חייב לשאול את עצמו, מה עבד לו עד כה ללא תמורה. הבאתי את הסברה כי לגבי רובם היו עבדות אלו מועטות. מי שעודנו חי, יש לו יסוד לתקווה. בריאות, משפחה, עושר, יכולת עשייה מקצועית, מעמד בחברה. כל אלה היו דברים שאדם יכול להשיג מחדש או להחזיר לעצמו. אחרי ככלות הכל, עדיין כל עצמותינו שלמות. מה שעבר עלינו אולי יהיה לנו מועיל בעתיד. ואז ציטטתי מדברי ניטשה, מה שאינו הורג אותי, מחזק אותי. אחר כך דיברתי על העתיד, אמרתי כי בעיני המפוקחים שבנו, העתיד נראה בהכרח חסר תקווה. אמת, אמרתי, כל אחד מאיתנו יכול לשער בעצמו מה קלושים סיכויי הצלתו. אמרתי להם כי אף על פי שעדיין לא פרצה במחנה מגיפה טיפוס, אני מעריך את סיכויי שלי לצאת בשלום מן המחנה בשיעור של 5%. אלא שיחד עם זאת אמרתי להם כי בכל זאת אין בדעתי לומר נואש, כי איש אינו יודע מה יביא העתיד ועוד פחות מזה מה תביא השעה הקרובה. גם אם אין אנו יכולים לצפות למאורעות צבאיים כבירים בימים הקרובים. מי מיטיב לדעת יותר מאיתנו מלומדי הניסיון של מחנות הריכוז, איך נפתחים לפתע, לפחות לגבי הפרט, סיכויים גדולים. למשל, אפשר פתאום בהסך הדעת לספח אותנו אל חבורה מיוחדת שתנאי עבודה בה מצוינים, שהרי זה היה מסוג הדברים שבהם התבטא מזלו במרכאות של האסיר. אך דיברתי לא רק על העתיד ועל צפונותיו, הזכרתי גם את העבר, את כל שמחותיו, ואיך מאיר לנו זוהרו אף בחשכת ההווה. ושוב, כדי שלא ישמעו דברי כדרשה של מטיף, הבאתי מדברי משורר שכתב, אשר חווית שום כוח שבעולם לא יוכל לגזול ממך. טוב, אני יכולה להמשיך לקרוא ולקרוא ולקרוא, אבל אני אתן לכם פשוט לגשת לחנות ולקנות את הספר הזה, שנקרא אדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, שנותן הרבה תקווה. אני רוצה להודות לכם, קודם כל לצוות הנפלא שהביא את התוכנית הזאת לידי מעשה, העורך שלנו מנדי גרוזמן, המפיק שלנו אבי שמי, והטכנאי אלון מקלר. ופתחתי ואמרתי שהיה קשה לי להגיע לתוכנית הזאת, אבל אני כל כך שמחה שהכרתה, שלמדתי, ששמעתי, ושגם אתם המאזינים למדתם עוד קצת על הדור המדהים הזה שחלקו עדיין איתנו, ועל המורשת שהוא ביקש להשאיר לנו. אתם על כל כבודם, אנחנו מסיימים, ואני מאחלת לכם שיהיה יום מלא חיבור וזיכרון יהודי לדור המופלא הזה. תודה רבה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.